שלום וברכה. ארבעת השיעורים האחרונים היו בעצם שיעורי מבוא שבהם דיברנו על המושג של פיקוח נפש, המשמעויות שלו, ההשלכות שלו והשאלה עד כמה ניתן להרחיב אותו בכל מה שקשור להלכות צבא. ניתן היה להוסיף עוד בהקדמות ובמבואות, אבל אני מבקש בשיעור הזה לתת דוגמה נקודתית יותר לשאלה הלכתית מעשית שמתעוררת בהלכות צבא ועשויה להדגים הן את הנושא של פיקוח נפש ציבורי, והן את הנושא הנקודתי יותר שדיברנו עליו בפעם האחרונה, שאלות כבדות, שאלות כלליות, שלא היו מצויות בפני הפוסקים בעבר, ואנחנו נדרשים לקבוע כיצד יש להתמודד איתן היום. השיעור של היום יעסוק אם כן בנושא פיקוח נפש תקשורתי, או באופן נקודתי יותר, בעבודת יחידת דובר צהל בשבת. כאשר אני הייתי חייל סדיר ברבנות הצבאית, נדרשתי לכתוב איזושהי עבודה על הפעילות של דובר צהל בשבת, נדרשתי ללמוד כיצד היחידה הזאת פועלת, במה היא עוסקת, מה בדיוק התפקידים שלה, וממילא להידרש לשאלות של חיילים דתיים, ולפעמים אפילו חיילים שאינם דתיים בתוך היחידה הזאת, לגבי אופי הפעילות בשבת. התקשורת היא אחד התחומים הכי מרכזיים בעולם המודרני. תואר הכבוד, המעצמה השביעית, תואר שהרבה מדינות היו מעוניינות לזכות בו, אבל דווקא התקשורת זכה בו, כך מכנים אותה המעצמה השביעית. ברור שלתקשורת יש כוח גדול, יש כוח רב, היא מסוגלת להשפיע על דעת הקהל, היא מסוגלת להשפיע על ערכי הרוח, ומטבע הדברים, היות שהתקשורת היא כלי כל כך מרכזי, היא ממילא מעוררת גם שאלות הלכתיות שונות בתחומים שונים, בעיקר השאלות שעליהן מדובר בדרך כלל, לשאלות שקשורות ללשון הרע, לרכילות בכלי התקשורת, האם אנחנו יכולים לתת איזשהו משקל הלכתי לזכות הציבור לדעת ולחופש הביטוי, שאלות של אמת ושקר נדונות בתקשורת, אבל לענייננו כאמור נתמקד בשאלה של פיקוח נפש, או ליתר דיוק בשאלה האם הפעילות התקשורתית, האם העבודה התקשורתית, האם עולם התקשורת מסוגל בהקשרים מסוימים, בתרחישים מסוימים, להגיע עד כדי פיקוח נפש. כדי להבין יותר את השאלה הזאת, שעל פניה נראית תמוהה, כיצד יעלה על הדעת שעשייה תקשורתית מוגדרת פיקוח נפש, כדי להבהיר את השאלה הזאת, נדון בתחילת השיעור בשאלות, במגוון של שאלות מיחידות שונות בפיקוד העורף, וכך ננסה להבין שוב מה אופי הפעילות של היחידה, וממילא האם באמת התקשורת בהקשרים מסוימים עשויה להיות מוגדרת כגורם שיש בו פיקוח נפש. בראש ובראשונה צריך לציין, אם באנו לדון בדובר צהל, בתקשורת הצהלית מצד עצמה, שמוטלים עליה כמה וכמה תפקידים שהם פיקוח נפש מובהק. דומני שאפילו את המושג של פיקוח נפש עקיף או ציבורי לא צריך בשביל הדברים הללו. כך למשל, אם חלילה הראה איזשהו אירוע חבלני באיזשהו ציר ביהודה ושומרון, הדובר צהל הוא זה שאחראי לפרסם בכלל התקשורת לא להתקרב למקום, לא להגיע למקום, מתנהל מרדף אחרי המחבלים, הגזרה מסוכנת מאוד, והתפקיד של דובר צהל הוא להזהיר ולהטריע מפני הדבר הזה. כאן זה לא פיקוח נפש עקיף, אלא פיקוח נפש ישיר לחלוטין, וברור שדובר צהל מוכרח להשאיר קונן בכל שבת שיוכל לפרסם או להעביר ידיעה כזאת, כדי שמי שנקלע למקום ידע להיזהר ולהישמר. דוגמה רחוקה יותר, שכאן אולי נזדקק לפיקוח נפש ציבורית, פיקוח נפש עקיף, אבל עדיין ברור שאנחנו בגדרים הקבועים של פיקוח נפש. כידוע היום המצלמות מלוות את שדה הקרב, ולעיתים המצלמות שמלוות את שדה הקרב עלולות לפגוע בכוחות הלוחמים. כך למשל במלחמת לבנון השנייה היה גדוד שריון שהתקדם בעומק לבנון, וכתב של ערוץ 2 ליווה את הגדוד. הכתב הזה בשידור ישיר, בשידור חי, פרסם את התמונות בכל העולם, כפי שאנחנו במדינת ישראל יכולים לראות את התמונות, כך גם האויבים שלנו יכולים לראות את אותן תמונות. ואם כן, ההשלכה של כוח שפועל בעומק שטח האויב ומצולם אונליין בשידור חי, כמובן שכאן ההשלכה היא מאוד מאוד חמורה. בדובר צהל יש יחידה שכל חייליה מה שהם עושים זה מחוברים אל התקשורת, רואים טלוויזיה, צופים באינטרנט, מאזינים לרדיו, והנה חייל מאותה יחידה קלט את מה שקרה שם, באופן מיידי יצר קשר עם אותה יחידת שריון והודיע לה, תעצרו במקום, אל תתקדמו, משום שכל המעשים שאתם עושים מצולמים ומועברים בשידור חי. הנה גם כאן עבודה של תקשורת, עבודה של דובר צהל, יכולה להיות חלק מהותי מן המאמץ המלחמתי, וכאמור, פיקוח נפש מובהק. אבל רוב העיסוק בדובר צהל, רוב העיסוק התקשורתי בכל הנוגע לצבא ומלחמה, הוא לא בעניינים שכל כך מובהקים כנגיעה לפיקוח נפש, וניתן דוגמאות מתחומים שונים. אחד התפקידים הכי מרכזיים של דובר צהל הוא השמירה על תדמית צהל בארץ ובעולם. למשל, כולנו מכירים את התופעה של הסתננות סודנים או הסתננות פליטים אחרים דרך גבול מצרים, וזה עניין שבשגרה. לעתים קרובות צהל לוחד את אותם אנשים, הביא אותם למתקני מעצר, לפעמים גם צריך להגיש להם טיפול רפואי, והנה באחד בכלי התקשורת מפורסמת ידיעה שצהל מתייחס בצורה בלתי מוסרית כלפי אותם מסתננים, צהל לא מטפל בהם כמו שצריך, צהל משאיר פצועים בשטח וכן הלאה וכן הלאה. ברור שידיעות כאלה פוגעות פגיעה קשה בתדמית של צהל, בתדמית המוסרית של צהל. אם זה קורה ביום חול, ברור שצהל יגיב באופן מיידי ויקחיש את הדברים או יבהיר את הדברים. האם גם בשבת מותר להגן על התדמית של צהל? או דוגמה קרובה, באחת מן השבתות היה מקרה של אזרח ישראלי שטייל באזור השומרון, וכשהגיע לאחד המחסומים, לטענתו ראה התנהגות מאוד מאוד לא הולמת של חיילים כלפי נשים ערביות. הוא התקשר באופן מיידי לענף התקשורת של דובר צהל, ואמר שאם לא ייתנו לו הסברים באופן מיידי, הוא הולך ומצלם את הדברים ומפיץ אותם בתקשורת וכן הלאה. ברור שהפצה של דברים כאלה יכולה מאוד מאוד לפגוע בתדמית של צהל ובהתנהגות שלו באזור יהודה ושומרון, וגם כאן אם כן מתעוררת השאלה, האם יותר לחלל שבת כדי להתמודד עם הפרסום של אותן ידיעות. אז זו אם כן דוגמה אחת בכל מה שקשור לשמירה על התדמית הצהלית. דוגמה נוספת שלכאורה קשורה יותר לפעילות המלחמתית מצד עצמה, היא עומדת תחת הכותרת הלגיטימציה לפעילות המבצעית. מהי לגיטימציה לפעילות מבצעית? כידוע, אחד מדפוסי הפעולה השכיחים של המחבלים בכל מיני מקומות, הוא ירי לעבר כוחות צהל מתוך ריכוזי אוכלוסייה. היה מקרה אחד שבו היה ירי של רקטות מתוך ריכוז של אוכלוסייה, וצהל נאלץ להשיב אש, וייתכן שנפגעו שם גם אזרחים. הדובר צהל הפיץ את הידיעה ברשתות התקשורת, ובעצם בהפצה הזאת גרם לכך שהתגובה של צהל, זה שצהל משיב אש לעבר מקורות הירי, התגובה הזאת הופכת להיות לגיטימית. משום שאם ניתן למחבלים, אם ניתן לסונאינו, נפקיר את המגרש התקשורתי בידיהם, הם, הידיעות שהם יפיצו, זה שצהל מפציץ ילדים. צהל פוגע באזרחים חפים מפשע. לעומת זאת, אם דובר צהל מקדים אותם, ועוד לפני שצהל השיב אש, דובר צהל מפרסם את התמונות ומראה שהמחבלים הם אלה שיורים מתוך ריכוזי אוכלוסייה. המחבלים הם אלה שיורים מתוך בית ספר שיש בו ילדים. ממילא, אם אחר כך צהל ירצה להשיב אש לתוך אותו בית ספר, תהיה לגיטימיות לפעילות הזאת. אנשים יבינו מדוע צהל עושה, יבינו שצהל לא פוגע באכזריות, אלא יש לנו כאן איזשהו רקע לדברים. כמובן לא נדון כאן בשאלה של פגיעה באוכלוסייה אזרחית, אבל ודאי שיש כאן יותר מקום לתגובה סלחנית יותר, לתגובה מובנת יותר, היות שמלכתחילה ראינו שהמחבלים הם אלה שיורים מתוך ריכוזי אוכלוסייה. או דוגמה נוספת, מההקשר הזה של הלגיטימיות לפעילות המבצעית. בפעילות של כוח צהל, בתוך שכם, צהל מצא איזשהו סליק מאוד גדול, איזשהו מאגר מאוד גדול של כלי נשק ואמצעי לחימה. צלם של יחידת דובר צהל נדרש לצלם את הממצאים הללו ולהפיץ אותם בכלי התקשורת. על פניו, זה בוודאי לא דחוף. מצד שני, אנחנו יודעים שכאשר צהל פועל בתוך עיר פלסטינית, נשמעים כל הזמן גינויים בעולם, תצאו משם, מה אתם מחפשים שם, אתם לא צריכים להיות שם. והנה, אם צהל מפרסם תמונות כאלה, הוא מוכיח, הנה, אנחנו צריכים להיות שם. את זה עוד מצאנו. זה מה שאנחנו מוצאים בתוך עיר פלסטינית, כאלה מצבורים גדולים של כלי נשק. הנה גם כאן הפרסום של הידיעה, הפרסום של הצלחת הפעילות, ממילא נותנת לגיטימציה להמשך הפעילות. נעבור לתחום שלישי, והוא זה שמוגדר המלחמה על דעת הקהל. כידוע, הרבה פעמים התחושה היא שמי שיקבל את ההחלטות זה לא המנהיגים, אלא הרוח שעולה מלמטה. האווירה הכללית, אם האווירה היא לטובת ישראל או נגד ישראל. למשל, מזלט של צהל מצלם חוליית מחבלים שמכניסה לתוך אמבולנס של הצלב האדום אלונקה עם מטען חבלה. צהל עוצר את האמבולנס, מנטרל את המטען, אבל עכשיו דובר צהל מבקש לפרסם את התמונות הללו, וזאת כדי להראות מבין שני הצדדים שבאימות מי הוא הצד המוסרי, מי הוא הצד שפועל נכון. אין כאן פיקוח נפש ישיר, אין כאן גם לא פיקוח נפש עקיף, אבל במסגרת המלחמה על דעת הקהל, אין ספק שתמונות כאלה של מחבלים שעושים ניצול ציני של אמבולנס של הצלב האדום, בוודאי תורם באותה מלחמה על דעת הקהל למאמץ הישראלי. או דוגמה נוספת, הנספח הצבאי בוושינגטון פעם מוגשה שאילתה ביחס לפעילות של צהל בעזה. הנספח הצבאי נדרש באופן מיידי להשיב על השאלה, והוא פנה לדובר צהל, הוא ביקש שיאספו את החומר, שיערכו את החומר. גם כאן אין פיקוח נפש ישיר, ואף על פי כן, אם הנספח הצבאי של צהל בוושינגטון מגמגם, לא יודע, לא בטוח, אומר אני לא יכול היום, תבואו רק מחר, זה משדר חוסר רצינות, זה משדר חוסר אמינות, ומכן נשאלה השאלה, האם דובר צהל יכול, אפילו בשבת, לעשות את כל מה שצריך כדי שהנספח הצבאי של צהל בוושינגטון ייראה רציני, אחראי, שקול, מדויק, האם יש כאן איזשהו היבט של המלחמה על דעת הקהל, של ניצחון המלחמה, לא רק בשדה הקרב, אלא גם במגרש הזה של דעת הקהל. דוגמה אחרונה היא דוגמה של פעילות הרגעה. עניינים שונים שקשורים להרגעת האוכלוסייה. למשל, היה פעם מקרה של חדירת מחבלים מאזור עזה. כמובן, כאשר יש ידיעה כזאת, היא באופן מיידי מגיעה לכלי התקשורת, ואנשים נקראים להישאר בבתיהם וכולי. ברוך השם, חיילים מצאו את המחבלים, לחדו אותם, פגעו בהם. האם עכשיו מותר לדובר צהל לפרסם את הידיעה ולומר, הכל נגמר, חזרה לשגרה, הכל תקין? מצד אחד, למה? לשמה? מצד שני, הפניקה הן באזור האירוע, והן במעגלים רחבים יותר. יש כאן איזשהו חשש, איזושהי חרדה שמתפתחת במהלך השבת, ודובר צהל יכול להרגיע את אותה חרדה ולפרסם על סיום האירוע. דובר צהל גם יכול לדווח, אם היו נפגעים, לא היו נפגעים, המחבלים נתפסו, נהרגו, מעלה בגורלם. ברור שהודעה רשמית של דובר צהל יכולה לתרום כאן תרומה מאוד מאוד משמעותית לנושא, והשאלה היא האם התרומה הזאת מספיק משמעותית כדי להתיר אותה אפילו בשבת. לדוגמה אחרונה, בהקשר הזה של פעילות ההרגעה, בעיתות מלחמה, גורמים בכירים למערכת הביטחון, אלוף הפיקוד, הרמטכ"ל, שר הביטחון, נדרשים לפרסם הודעות הרגעה לציבור, או לפעמים לא רק הודעות הרגעה, אלא גם הודעות הסבר, מה הכוחות עושים, האם יש נפגעים, האם אין נפגעים, וכן הלאה. גם כאן ברור שהקשר שבין הציבור, שבין עם ישראל, לבין המנהיגים הוא קשר מאוד מאוד חשוב, הוא זה שבעצם נותן את הלגיטימציה למלחמה. האם כאן, כדי להרגיע את הציבור, כדי להסביר, כדי לשמור על קשר, האם גם כאן יותר להפיק ידיעות כאלה בשבת? אם נסכם, מצאנו ארבעה תחומים של, כמו שאמרתי מקודם, שאלות חדשות, שאלות שלא קשורות לפיקוח נפש קלאסי. התחום האחד, השמירה הכללית על תדמיתו של צהל. התחום השני הוא הלגיטימציה לפעילות המבצעית, לאפשר לכוחות בשטח להמשיך ולפעול. התחום השלישי הוא המלחמה על דעת הקהל. והתחום האחרון, פעילות ההרגעה והניסיון להבין עד כמה הרגעה כזאת של האזרחים חשובה ומתירה לחלל שבת. הצד השווה לכל השאלות הללו, וזה בעיניי גם המימד החדש שנמצא בהן, הוא שכדי לדון בשאלות הללו על כורחנו לקבל דפוסי חשיבה או הנחות יסוד שמקובלות בעולם התקשורת. בראש ובראשונה, כוונתי להנחה מאוד מאוד בסיסית בעולם של תקשורת, והיא הנחה, הוא אמר בלשון חכמים, היום קצר. עולם התקשורת קובע לעצמו כללים משלו. למשל, ידיעה בת 48 שעות, ידיעה שפורסמה לפני יומיים, היא כבר תלגה דאשתקד. זאת כבר ידיעה ישנה נושנה, עבד עליה כלח, ואף אחד כמעט לא מתייחס אליה. אורך החיים של ידיעה תקשורתית הוא אורך חיים קצר מאוד, באינטרנט אפילו עוד יותר מבטלוויזיה, משום שידיעה רודפת ידיעה, כותרת רודפת כותרת, אייטם רודף אייטם, וממילא דבר שאתמול היה מאוד מאוד רלוונטי ועורר שערה גדולה, היום כבר אף אחד כמעט לא זוכר אותו. לעובדה הפשוטה הזאת, לעובדה שבכל הנוגע לתקשורת היום קצר, יכולות להיות שתי השלכות הפוכות. מצד אחד יכולים אנחנו לומר, אוקיי, זה אומר שהעיסוק התקשורתי הוא באמת עיסוק לא כל כך דחוף, לא כל כך חשוב. הראיה, גם אם הפלסטינים מפרסמים איזושהי תמונה לא טובה של צהל, גם אם אף אחד לא יגיב לתמונה הזאת, עוד 24 שעות כבר אף אחד לא יזכור ממה שקרה. אף אחד לא יזכור מה היה. כי גם ככה כבר בינתיים תהיה איזושהי ידיעה תקשורתית חדשה, ולכן העובדה שהידיעות כל כך קצרות ומתחלפות כל כך מהר, היא סיבה לזה שאין שום בהילות בתגובה לידיעות הללו. כך מצד אחד. אבל מצד שני, ניתן לומר שההפך הוא הנכון. משום שידיעה תקשורתית, אף על פי שהיא נעלמת כעבור 24 שעות, או כעבור 48 שעות, או כעבור 5 שעות, אף על פי שהידיעה נעלמה, היא לא באמת נעלמה. היא לא באמת נעלמה. כל ידיעה מצטרפת לידיעה שהייתה לפניה, כל פריט מידע, כל תמונה, כל סרטון, מצטרף לכדי תמונה כוללת, ואם אנחנו לא נגיב על ידיעה בזמן אמת, כאשר היא עוד רלוונטית, משהו בידיעה הזאת יקנה שביטה בתודעה הציבורית, או בתודעה של המנהיגים. כלומר, אנחנו לא יכולים לומר, התקשורת כנראה זה דבר לא חשוב, זה דבר לא משמעותי, הראיה, כל 24 שעות הכל מתחלף. לא. אמנם כל 24 שעות הדברים מתחלפים, אבל אנחנו כן נדרשים להגיב בזמן אמת לכל נושא, כדי באמת לא להגיע למצב שבו ידיעה מסוימת הופכת כבר להיות ידיעה פשוטה, כולם יודעים, כולם שמעו, כולם ראו, ובמידה מסוימת כולם הפנימו בלי שאנחנו נתנו תגובה תקשורתית הולמת. כאמור, התחושה הזאת של היום קצר הרבה פעמים באה לידי ביטוי סביב השבת. למשל, היה מקרה שבו כתב מן התקשורת הזרה התקשר ביום שישי, הוא שמע שהיה איזשהו אירוע מאוד מאוד חמור, עוד פעם שקשור לפגיעה הומניטרית בפלסטינים, והוא אמר, אם אני לא מקבל מדובר צהל תגובה בתוך שעה, מבחינתי שתיקה כהודעה. דובר צהל לא הגיב, הוא כנראה בורח, הוא כנראה מתכחש, ולכן כנראה שהצד הערבי צודק. הצד הפלסטיני צודק. אנחנו יכולים לומר, נגיב, בוודאי שנגיב, אבל אחרי שבת, לא באמצע שבת, לא על חשבון השבת. מצד שני, הוא מבחינתו, אם אנחנו לא מגיבים תוך שעה, הידיעה פורסמה, וידיעה אמיתית. ולכן מענה מדויק, מענה אמין, מענה מהיר של דובר צהל, יכול להיות בהקשר הזה מאוד מאוד חשוב. היה מקרה כזה לא רק עם תקשורת זרה, אלא גם עם התקשורת הישראלית. פעם במהדורת יומן, שמשודרת בערוץ הראשון, בליל שבת, פרסמו איזושהי כתבה מאוד מאוד לא אוהדת על איזשהו תחקיר שצהל עשה. היה איזשהו אירוע בתוך עזה, צהל תחקר את האירוע, אבל הנה בא כתב של אותה תוכנית, של התוכנית יומן, ואמר, התחקיר הצהלי היה לא מדויק, תייחו חלק מהעובדות, לא סיפרו את הכל, והוא אומר, אני מפרסם את זה הערב, ליל שבת, במהדורת יומן. אם אנחנו לא נגיב, כל מי שצופה בתוכנית הזאת יודע שצהל מתייח, שצהל לא מתחקר באופן אמיתי, שצהל לא מתחקר באופן מעמיק, ואנחנו פוגעים בצהל. נוכל להגיב במוצאי שבת, אבל מי אמר שהתגובה במוצאי שבת תהיה מספיק יעילה? ואם כן, כאמור, העניין הזה של מהירות התגובה מאוד מאוד חשוב. כמו שאמרתי מקודם, התגובות בסופו של דבר משפיעות על דעת הקהל. אין ברירה, עלינו להכיר בעובדה שהיום דעת קהל מתקבעת ומתעצבת באופן מאוד מהיר. אנשים לא חוקרים דברים לעומק. סרטון קצר, שתי תמונות בוויינט, ואדם כבר יודע מה דעתו. אדם כבר יודע מה קרה. לאנשים אין זמן, אולי אין רצון, לחקור דברים לעומקם, לקרוא כתבות ארוכות. אנשים קוראים שתי שורות ובזה הם מפסיקים. לפעמים תמונה אחת או סרטון אחד שמופצים למאות מיליונים באינטרנט יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים, וכאמור, הרצון שהם לא יקנו שביטה, הרצון שהתגובה שלנו לא תבוא באיחור גדול, אלא תבוא באופן מיידי, הוא באמת רצון מאוד מאוד חשוב ומרכזי. נקודה שלישית שקשורה למהירות התגובה, והיא גם כן חידוש שהתעצם בעיקר בשנים האחרונות בעידן האינטרנט, קשורה לעניין החיסיון. בעבר לצהל הייתה אפשרות להטיל חיסיון מלא על הרבה מאוד עניינים, ולוודא שאף אחד לא מפרסם אותם עד שדובר צהל לא נותן את תגובתו, עד שדובר צהל לא קובע את עמדתו, וכן הלאה וכן הלאה. היום, כאשר כל אחד בכל מקום מחזיק טלפון חכם, מחזיק מצלמה, כל סרטון יכול לעלות ליוטיוב או להישלח באינטרנט בעניין של שניות, האפשרות של צהל להטיל חיסיון על ידיעות שונות ומשונות, האפשרות הזאת היא פשוט בלתי מעשית, בלתי רלוונטית, צהל פשוט לא מסוגל להגיע לדבר הזה. ולכן ממילא מתעוררת השאלה, האם העובדה שהיום הכל עולה לאינטרנט באופן כל כך מהיר, האם העובדה הזאת תתיר לנו לחלל שבת כדי שנוכל להגיב כמו שצריך על אותם ידיעות. לסיום העניין הזה, וזה בעצם עד כאן הצגת הנתונים, עוד לא דיברנו על הגישה ההלכתית בכל הנושא הזה, אבל לסיום העניין הזה של הצגת הנתונים, כדאי להציג עוד נתון אחד, והוא שרוב קציני צהל ביהודה ושומרון מצרפים לכל פעילות מבצעית צלם. צלם יחידה דובר צהל. היו גורמים שציינו שאם הצלם לא נמצא, לא מרגיש טוב, קיבל איזשהו חופש, לא יוצאים לפעילות. לא יוצאים לפעילות בשטח אויב בלי צלם. הדבר הזה אנחנו למדים שני דברים. א', צהל מוכן לסכן חיים של צלם ולהצטרף לכוחות הלוחמים. כוחות הלוחמים פועלים באזור עוין, באזור מסוכן, וצהל חושב שזה מספיק חשוב לסכן את חייו של חייל מדובר צהל, שהוא לא חלק מן הכוח הלוחם, רק כדי שיצלם את האירוע. והנקודה השנייה, הנקודה עצמה היא, שבאמת אנחנו רואים שכוחות לא מוכנים לעבוד בלי להצטלם. אנשים מפחדים, הקצינים בשטח, הלוחמים מפחדים, שגורמים עוינים יצלמו אותם, שגורמים עוינים יציגו אותם באור שלילי, ולכן חייבים שגם אנחנו נצלם את הפעילות כדי להציג אותה באור חיובי. הנה העובדה הזו שצהל משקיע משאבים, וכמו שאמרתי מקודם, אפילו עד כדי חיי אדם, כדי שהדברים יהיו מצולמים, כדי שנוכל לתת מענה תקשורתי, מלמדת עד כמה צהל רואה חשיבות בנושא הזה של המלחמה התקשורתית כחלק מן המלחמה הכוללת של צהל באויבים של מדינת ישראל. אז כאמור, עד כאן הצגת העובדות ההלכתיות. כאשר באנו להכריע בשאלה הזאת, אז עומדות בפנינו הגישות השונות שעליהן דיברנו בשיעורים הקודמים, האם אולי ניתן להכליל זאת בפיקוח נפש עקיף, האם אולי אפשר לומר שיש כאן איזושהי שאלה חדשה, שאנחנו דורשים איזושהי התייחסות, כמו שניסה הרב גורן, לנסות לחשוב על כל מיני קטגוריות הלכתיות חדשות, של מדיניות חוץ, של תקשורת, ובאמת, ההכרעה ההלכתית בנושא הזה איננה פשוטה. כאשר סיימתי בשעתו את העבודה על הנושא הזה של דובר צהל, עליתי יחד עם הרב יעל קרים לביתו של הרב אביגדור נבנצל בירושלים, פירטתי בפניו, כפי שפירטתי כאן, את השאלות השונות, את הספקות השונים, את התרחישים השונים, הרב נבנצל הקשיב ברוב קשב, ובענוותנותו השיב לי בסופו של דבר, לא יודע. לא יודע. כך אמר לי הרב נבנצל. אז אני, נערות נזרקה בי, ואמרתי לו, נו, הרב נבנצל, אם אתה לא יודע, אז מי כן ידע? והוא אמר לי, אם יש לך באמת ספק, אז זהו ספק פיקוח נפש. אנחנו יודעים שמותר לחלל שבת לצורך ספק פיקוח נפש. אבל התשובה הכל כך, כל כך בענווה של הרב נבנצל, שהוא באמת לא יודע, הבהירה לי עד כמה הנושא הזה הוא נושא מורכב. בתחומין, בקרך למד, יש מאמר שעוסק בנושא הזה, גם הוא התקשורת, הכותרת שלו היא פיקוח נפש תקשורתי, ושם לבקשת מערכת תחומין העברתי את השאלות הללו שהצגתי כאן למספר פוסקי הלכה, ובאמת מצאנו התייחסויות שונות. שלחתי את השאלות הללו לרב נחום אליעזר רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, והוא, גם הוא היה קרוב לדבריו של הרב נבנצל, הוא כתב שקשה לקבוע כאן איזושהי החלטה גורפת, צריך לבחון כל מקרה לגופו, הוא קצת נרתע מלקבוע פסיקה ברורה. הרב דוב ליאור, לעומתו, רבה של קריאת ארבע, טען שהוא מכיר בחשיבות השיקולים שהזכרנו כאן, דהיינו הוא מבין את המשמעות של מלחמה על דעת קהל, של מלחמה תקשורתית, אבל לדעתו, מכוח הדברים הללו ניתר להתיר איסורי דרבנן. מותר לשחח בטלפון, מותר אולי להפעיל את אתר האינטרנט של צהל, אבל אם יש צורך באיזושהי נסיעה או באיזושהי פעולה אחרת שכרוכה באיסור תורה, כאן אמר הרב דוב ליאור, הוא מתקשה יותר לראות בנושא הזה פיקוח נפש ישיר, פיקוח נפש גמור, שמתיר חילול שבת גם באיסורי דאורייתא. הרב ליאור נתן דוגמה מעניינת, הוא אמר שהדבר הזה מזכיר לו עבודה של מפעל לייצור נשק. מפעל לייצור נשק כמובן לא פועל בשבת. יכול להיות בזמן מלחמה איזשהו מחסור מאוד מאוד חמור בכלי נשק, ואז נתיר להפעיל מפעל לייצור נשק בשבת. אז יכול להיות שבזמן מלחמה תהיה גם איזושהי ידיעה של דובר צהל, שתהיה מאוד מאוד חשובה וקריטית לכוחות, ולכן היא תהיה בגדר של פיקוח נפש גמור. אבל מפעל לייצור נשק עוסק בעניין מאוד חשוב, תורם ודאי למאמץ המלחמתי, תורם להצלת נפשות, אבל זה לא פיקוח נפש גמור. אז כאמור, הרב ליאור חושב שמותר להתיר איסורי דרבנן, אבל לא להתיר איסורי תורה. גישה שלישית ומאוד מעניינת הציע הרב שלמה לוי, ראש הכולל בישיבת הר עציון, והוא הציע לבאר או לפתור את הסוגיה הזאת, את השאלות האלה שבפניהן אנו עומדים, לפתור אותן לאור מושג הלכתי אחר. בעזרת השם בעתיד עוד נייחד שיעור למושג הזה, וזה המושג של איבה. שאלה גדולה היא שאלת פיקוח נפש של נוכרים בשבת. האם מותר לחלל שבת לא כדי להציל את החיים של יהודי, אלא כדי להציל את החיים של גוי? פשטות ההלכה היא שאסור, ואף על פי כן כבר דורות רבים בעם ישראל מקובל שצריך להקל בדבר הזה, ומותר לחלל שבת ולסייע להגיש עזרה לנוכרי שמצוי בסכנה, והנימוק לדבר הזה הוא נימוק של איבה. כלומר, אם אנחנו לא נגיש סיוע לנוכרים, נוכרים לא יגישו סיוע לנו. אם אני לא אציל חיים של ילד גוי, ממילא חלילה פעם יבוא ילד יהודי ויסתכן, ולא יהיה מי שיגיש לו עזרה, לא יהיה מי שיציל את חיה. הציע הרב שלמה לוי לומר שהמושג הזה של איבה תקף גם בנושא שלפנינו. מהי בעצם מלחמה על דעת קהל? מהי בעצם מלחמה על התדמית של צהל? מהי מלחמה על המוסריות של צהל? מה הרב שלמה לוי? זהו בדיוק הגדר של איבה. אם רצוננו שהעולם כולו, גם במדינת ישראל וגם מחוץ לה, העולם כולו ידע שצהל הוא צבא מוסרי, שצהל פועל באופן לגיטימי, שצהל עושה את הדברים הנכונים, שצהל לא נרתע מלהגן על עצמו, גם ברמה התקשורתית, הדבר הזה מהווה חלק מהשמירה על ביטחון אזרחי ישראל. ושם הנאמר מהווה חלק מן השמירה על ביטחון העולם כולו. כך כותב הרב שלמה לוי, ניתן לכאורה לומר שגם בנידון דידן יש סכנת איבה ופיקוח נפש של רבים לכמה מישורים. ראשית, כולנו עדים לגל של פגיעה ביהודים באירופה לאחר מבצע עופרת יצוקה. בצרפת היו גם מעשי רצח ממש. שונאי ישראל, שלצערנו נמצאים בכל מקום, מחפשים עילות כדי לפגוע ביהודים. האווירה הציבורית משפיעה ללא ספק גם על המפגעים וגם על השלטון האמור להגן על היהודים. אז אם כן, היבט אחד של האיבה, כך כותב הרב לוי. היבט שני, במישור אחר הוא כותב, ניתן לדבר על סכנה גם במקומותינו, בתוך ארץ ישראל. כאשר מסיתים משתמשים בסיפורים כאלה כדי להסית קהל ולפעמים כדי לבצע פיגועים. כולנו יודעים שסיפור, כלומר סיפור על חוסר מוסריות של צהל וכדומה, יכול להביא מתקפת זריקת אבנים על כלי רכב יהודים, שבוודאי יש פה פיגוח נפש וגם לפיגועים חמורים יותר. מישור שלישי, כותב הרב לוי, הוא המישור המדיני והצבאי, המושפע ביותר מדעת הקהל ועלול להיות בעל השלכות חמורות עד מאוד. אם כן לפנינו, אם נחזור לרגע לשיעורים הקודמים ולקטגוריה ההלכתית שאותה אנחנו מגייסים, הנה כאן הרב שלמה לוי בהסבר מאוד מאוד מקורי ומאוד מאוד מעניין, מציע לגייס את הקטגוריה ההלכתית הזאת של איבה, קטגוריה הלכתית שהיא מוכרת, גם היא מחודשת, כפי שאמרתי נדון בה בעזרת השם בהמשך, אבל הקטגוריה שמצד עצמה היא באמת קטגוריה מחודשת, ולהרחיב אותה או להכיל אותה על הסיטואציה הזאת שעומדת בפנינו, על הסיטואציה של הגנה תקשורתית, הגנה תדמיתית על הפעילות של צהל. אז אם כן, נסכם ונאמר, באמת השאלות שהתמודדנו איתן בשיעור היום, עניין שאלות פשוטות. העבודה הדובר צהל, אני יכול לומר שלא ממש הסתיימה עד עצם היום הזה, משום שהשאלות מתחדשות כל הזמן ומתעוררות כל פעם, מתעוררות כל פעם בניסוחים שונים, בהקשרים קצת שונים. לא מזמן היה בתקשורת גם איזשהו דיון סביב רעיון שראיינו איזשהו מחת בשבת. היו רבנים שטענו שזה לא מוצדק, למה לחלל שבת כדי לראיין מחת? לא נכנס כאן לאותו סיפור, מי שיחפש ודאי ימצא את זה בקלות ברשת. על כל פנים, השאלות הן באמת שאלות מורכבות, שאלות גדולות, שאלות חדשות, כפי שאמרנו, אין להן בידינו מקורות ברורים לגבי המשמעות של פגיעה תקשורתית, המשמעות של פגיעה תדמיתית, ואף על פי כן, הנה לפחות כאן, הרב שלמה לוי מוצא איזושהי קטגוריה הלכתית קיימת, ומכוחה נותן עבורנו איזושהי דרך כדי לפתור חלק מן השאלות הללו, כדי להבין במונחים הלכתיים של איבה, מהי המשמעות של פגיעה תקשורתית בצהל, בחיילים שלו, בקצינים שלו, כפי שהסברנו.